עכשיו, 5 בערב, עם אריה אלדד ודוד ורטהיים.
אנחנו באמת כאן, ואיתנו האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחרי אל השידור, סתיו קורנס. דוד, ערב טוב.
ערב טוב, אריה.
בוא נברך בשלום, וערב טוב גם את אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. שלום לך.
ערב טוב.
כן, דוד, רציתי...
כן, רציתי לשאול אותך, קודם כל, אביתן לנו רגע דוח מצב, איפה זה עומד כרגע מבחינה צבאית נטו? איפה אנחנו עומדים, כמה הרוגים יש לנו בצד הפלסטיני, ומה, למה אנחנו מצפים?
קודם כל, אם אנחנו ככה זוכרים את חודש ספטמבר, שנה שעברה, את מבצע הביפרים של המוסד הישראלי כנגד חיזבאללה, אז המבצע הלילה לא שונה בהרבה, למעט אפקט הביפרים עצמם שלא היו מכשירי ביפר, היום מטוסי חיל האוויר שביצעו את הפעולה הזאת, ואפשר, אתם יודעים, לתת קרדיט באמת על עבודת מודיעין מאוד מדויקת, להכווין עשרות רבות של כלי טייס מסוגים שונים, החל ממסוקים, קדממים, מטוסי קרב, ולהטיל פצצות מדויקות בו זמנית, בפרש של שניות בין פצצה לפצצה.
רגע, לא שונה בהרבה, אתה מתכוון מבחינת האיכות המודיעינית של היעדים, של המטרות, או לא שונה בהרבה מאשר אפקט ההפתעה, או שגם וגם?
גם וגם. תחשוב שהצלחת לפגוע בו זמנית בסדרי גודל של, לפחות הפלסטינים מדווחים, 300-400 הרוגים יש להם שם, שהם חלקם יעדים בכירים, חלקם יעדים פחות בכירים, אבל בסופו של דבר זה לבחור גלריה שלמה של פעילי חמאס, וג'יהאד איסלאמי, ולסכל אותם בחלון זמנים של שניות, בו זמנית, ובכך ליצור איזשהו מעלומת פתיחה שיכולה לגרום לקריסה של הצד השני תודעתית ובכלל בחשיבה ובכל מה שמשתמע מזה.
עכשיו אנחנו שומעים שמצרים לכאורה פרסמה הצעה שלה להפסקת אש דחופה, פתיחת מעבר רפיח, תמורת שחרור חטופים. האם זאת הייתה כוונת צהל? כלומר, לתת מכה ולהניע מחדש את גלגלי המסע ומתן?
קודם כל, הכוונה הייתה כוונה של הדרג המדיני. והכוונה של הדרג המדיני הייתה כפולה. אחד, לתת מכה מאוד משמעותית לחמאס, לא לאפשר לו להשתקם מחדש, וליצור לו זעזו בתוך הארגון, בדיוק כמו שעשינו עם חיזבאללה בספטמבר שנה שעברה. הרי ברגע שבוצע מבצע ביפרים, בעצם חיזבאללה לא הצליח להתאושש מהמכה הזו. וזה בדיוק מה שהמטרה של המבצע הלילה, לגרום לחמאס, שהוא לא יכול להתאושש מבצעית מהמכה, מה-300-400, אני לא יודע כמה בסופו של דבר, אנחנו עדיין לא יודעים את המספר המדויק, אבל זה סדרי גודל של כמה מאות שנפגעו להם בו זמנית, בדווח של שניות.
אתה יודע להגיד אגב נושאי תפקידים, אתה מדבר על בנק המטרות איכותי, אתה יודע לתת לנו דוגמאות לאיכות ההרוגים?
אנחנו לא יכולים להגיד את זה מטעמי צנזורה.
אוקיי, תראה,
דיברו גם על דרג אזרחי לכאורה, מנכ״ל משרד המשפטים שלהם, סגן שר הפנים שלהם.
כלומר, מה נקרא שלטון החמאס?
כן,
אנחנו לא יכולים להתייחס לזה, אבל כל אחד יכול, יש פרסומים בתקשורת הפלסטינית למכביר. בוא נאמר ככה שאין שם צדיקים או מישהו שהוא מקקל שבאו עם, אתה יודע, ליישב את הארץ בציונות, מה שנקרא. כל מי שנפגע שם כנראה. ובכל מקרה צריכים להבין שזה מבצע מודיעיני מורכב ביותר. תראו, בביפרים אתה מחמש את האנשים כבר עם החומר נפץ והולכים איתו לכל מקום, וברגע שאתה לוחץ על כפתור זה מתפוצץ בו זמנית. פה אתה צריך לדעת בדיוק איפה כל בן אדם נמצא באותו רגע של ההפצצה, ולוודא ממש רגע לפני שאתה לוחץ על הכפתור, שאתה לוחץ על הכפתור, שבן אדם נמצא בכתובת ולא קפץ רגע למעבת או לשכן, להביא כוס חלב, כי נגמר לו באמצע הלילה
החלב. למה אתה אומר מאהבת ברמדאן? אני לא חושב שהם עושים דברים כאלה. אבל תגיד, במקביל יש גם קריאה לאוכלוסייה לנוע מערבה, ובחלק מהמקרים גם דרום על המוואסי. זה הרעיון?
כן, זה רעיון ליצור אפקט של לחץ, ליצור לצד השני סיחור, שגם מלכפי מטה, מלמטה יתחיל הלחץ עליהם, שבעצם ליצור להם זעזוע מכל הכיוונים, כלומר, בשכבה אחת של תקיפה להמם אותם, ומצד השני זה גם לגרום לאוכלוסייה שהם לא יודעים מה הצד הבא של ישראל, מתי זה יקרה, איפה זה יקרה ואיך זה יקרה. וכשאתה יוצר את המצב הזה, אתה נותן לצד השני להיות בזעזוע, הוא מתחיל לחפש את עצמו, והוא מתחיל לאבד בעצם, מתחיל לעשות טעויות, וזה מה שאנחנו רוצים שיקרה, לעשות טעויות. אנחנו לא רוצים עכשיו שכוחות צהל יתנסו בכמויות, והתמודדו עם אותם מכשולים שימיד חמאס, במהלך השבועות האחרונים, הוא מיקש שם אזורים שלמים, הוא מלכד בניינים, הוא מלכד צירים, מלכד שטחים פתוחים, ולכן אתה לא רוצה שזה יהיה הפוך לאזורי פגיעה בצהר, ואז אתה בעצם, מה שאתה עושה, אתה יוצר בדיוק את האפקט, מה שהוא עשה, אתה מפעיל אותו עליו, וברגע שאתה עכשיו מתחיל לנייד אוכלוסייה, ואתה מתחיל...
לאן? אבל לאן מנסים לנייד אותה? אני מנסה רגע להבין מה התוכניות.
לאזורים ההומניטריים, למואסי, לאזורים ליד הים, איפה שהיו גם בעבר, והסיטואציה הזאת היא אמורה לגרום לחמאס כאוס מסוים בעניין הזה.
כן, ותגיד, התייחסות לחטופים או לחייהם של החטופים, יש שם עוד מוערכים, המספר מוערך ב-22 חטופים, משהו אנחנו יודעים, חוץ מהלחץ של המשפחות נגד הדבר הזה?
22-24, גם בעניין הזה.
בצהל מתייחסים לדבר הזה? עדיין משתמשים בקלישאת הכוח הצבאי?
בוודאי, בוודאי. בצהל אמרו במפורש, וגם שר הביטחון אמר את זה כשהוא, לפחות אני שמעתי אותו כשביקרנו בחרמון הסורי לפני שבוע, שבכל פעולה צהל לא יתקוף ולא יפגע בשום מבנה או בשום אזור שבו קיים מידע כזה או אחר, גם ברמת סבירות נמוכה, שיש בו חטוף. ומעדיפים להשאיר מחבל חי רק כדי לא לפגוע בחטוף שלנו בטעות. ולכן בבחירה שכשהשבק בחר את המטרות, במי הוא פוגע, באיזה נקודות הוא פוגע, הוא וידע, וידוי על וידוי על וידוי, שאין שם חטופים, ושהסיכוי שגם מתגובת שרשרת חטופים לא ייפגעו בתקיפות האלה של חיל האוויר.
אבי אשכנזי, תודה רבה לך.
תודה לכם.
שלום וערב טוב לאלוף במילואים גרשון הכהן, לשעבר מפקד חטיבה 7 והגייס המתכלי, שלום לך.
כן, שלום, ערב טוב.
מבצע עוז וחרב, זה חלק הגיוני לגמרי מהפעילות, או שזה מהלך כפי שרמזו בגורמים באופוזיציה בישראל, שהמניעים שלו הם לא רק צבאיים?
במשך שנים מאשימים את ממשלת נתניהו בכל מבצע צבאי, שזה לא לצרכים הצבאיים, אלא לצרכים פוליטיים, כך היה גם בשומר חומות, שזה היה ממש... לקראת בחירות, או אפילו אחרי בחירות, וקשה להימלט מהעניין הזה, אבל אני מאמין שיש פה עניין מעשי, שצריך לתת לו לגיטימיות, שהוא לא לצרכים פוליטיים, המסע ומתן הגיע למבוי סתום, במידה רבה, טוב שהשליח וייטקופ היה במגעים עם החמאס כדי שתהיה עדות עד כמה הם בעצם תפסו עמדה שלא מתקשבת בעוצמות שיכולות לאיים עליה, העוצמות של מדינת ישראל והגיבוי מארצות הברית. הם בכל דרך מנסים לעשות הכל כדי לשרוד, להביא את המצב של קניינה, בעבור החטופים, שישראל תשלים עם קיום חמאס, לזה מדינת ישראל לא יכולה ללכת, ומבחינה זאת יש כאן כרוניקה של המשך מלחמה ידועה מראש, כי גם לפני שהתחלף הרמטכ"ל ונכנס הרמטכ"ל זמיר, הרצי הלוי ידע שצריך לתכנן מבצע כזה, והכין, אייל זמיר שקיבל את התוכניות, עשה את ה... שינויים המתאימים לו, אבל במהות זה תוכניות שהוכנו מראש, ועכשיו צריך לברך את ידי הלוחמים שיצליחו ויביאו תוצאות טובות, לאן זה מתפתח קשה לדעת.
אני רוצה בכל זאת להקשות עליך עם מה שאריה התחיל, ולשאול אותך, הרי זה לא רק האופוזיציה טוענת למניעים האפשריים הזרים, יש כאן מציאות עובדתית שקשה להתעלם ממנה, קודם כל נושא החטופים, שאנחנו דיברנו, התחלנו לדבר על זה עם אבי אשכנזי, והוא הקפיד ואמר שצהל אומר שהוא לא יפגע בשום מטרה, שיש בה סיכוי מסוים ולא על קלוש ביותר שיש בה חטופים, ואנחנו הרי יודעים על סמך חטופים ששוחררו, ומה שמספרים לנו, שמה שהרג את החטופים, החטופים, זה היה הלחץ הצבאי שהופעל על מקומות אחרים, כלומר ככל שהראו את היחס אפילו כאן לאסירים הביטחוניים, אבל בוודאי בעזה, כך מצבם הוא רע ולעיתים אף גרם להוצאתם להורג. אז השאלה אם לקחו בחשבון גם את הדבר הזה, ואולי החליטו בעצם בלי להגיד, להקריב את חייהם, זו הרי הטענה של משפחות החטופים. והשאלה השנייה, ואם תוכל לענות על שתיהן ברצף, זה מה האסטרטגיה? הרי כבר יצאנו, הגענו, הקשנו, הרי בחלק ממתווה ההסכמה היה, נתניהו עצמו אמר שהשגנו את מרבית מטרותינו, אז מה, צצו לפתע מטרות חדשות? ואם כן, מי ערב לנו שלא יצוצו כאלה גם בתום הסבב הלחימתי הזה?
קודם כל, השאלות הן שאלות מהות. וגם מגיור איילנד שדיבר היום ברשת בית, אמר, אני מסכים איתו, שאין שום יכולת לומר שהמהלך הזה והלחץ הצבאי הזה, יביא את חמאס לשינוי בעמדתו ולשחרור חטופים. בוודאי העניין של מצב החטופים, כמו שאתה ציינת, הוא לא רק עניין טכני שאנחנו לא נפגע במקומות שאנחנו משערים שהם נמצאים. המצב יכול לפגוע בהם קשה מאוד. מבחינה זאת, ההחלטה להפעיל את המהלך הזה היא מאוד לא פשוטה, היא קשה מאוד, אבל אני מאמין שנעשתה מתוך מבוי סתום ומתוך אי יכולת להשלים עם הישארות חמאס בשלטון והישארות חמאס חמוש, מה גם שהם הצליחו לבנות מחדש כוח צבאי של מעל 20 אלף לוחמים טרוריסטים חמושים, וגם צהל יודע את זה כבר כחודש, אבל אתמול זה פורסם על ידי דובר צהל, שהייתה הכנה בחמאס לאיזושהי מתקפת פתע בסגנון 7 באוקטובר לתוך המרחב שלנו. זאת אומרת, יש פה איום. מדינת ישראל לא יכולה להמשיך לתת לו להתקיים ולהתפתח. הוא מתפתח בצורה מהירה מאוד מחדש. בהיבט הזה, זאת מלחמה. זה שלא השגנו עד עכשיו את ביטול חמאס מיכולתו המאיימת, לא אומר ש... לא חייבים להמשיך לטפל בזה, וגם לא בטוח שנצליח עכשיו, אבל זה תהליך, ואין כוח אחר בעולם שיכול לעשות את זה, הפדר מדיני כלשהו לא יעשה את זה. היוזמה המצרית שהתקבלה בוועידה הערבית תה אחד, ואולי אפילו גם הנשיא טראמפ תומך באופן שבו מצרים רוצה לקחת אחריות על שיקום הרצועה, אין בה בכלל התחלה של יכולת לבטל את חמאס, מנוכחותו החמושה, ולזה מדינת ישראל לא יכולה לתת יד.
כלומר, זה יכול להתקיים רק אחרי שאנחנו נעשה את העבודה מול החמאס ולא לפני. שמענו היום, קראתי שאוהד חמו, פרשן, כתב לעניינים ערבים של ערוץ 12, אומר, חמאס טוען שישראל הפרה את הפסקת האש, וחמאס צודק. האם אוהד חמו צודק? כלומר,
אגב, גם ברק רביד בוואלה תומך בטענה של חמו.
כלומר, האם ישראל החליטה שחמאס זה ארגון טרור, ולא משנה מה מבטיחים להם, אפשר לעשות ההפך?
קודם כל, מדינת ישראל לא צריכה להיות תמיד הגלד טוב, נאור, שחותם על איזשהו הסכם ועומד בו לאורך כל הדרך. והמרחב שלנו, ובכלל, אסטרטגיה היא חוכמת העורמה והתחבולה, והיכולת לחתום על משהו ולהפר אותו, זה המשחק. אנחנו לא נמצאים פה בעולם אידיאלי.
כן, זה נכון, אבל עניינית מה שאריה שואל. הפסקת האש קרסה או הוקרסה על ידינו?
לא, היא לא קרסה, אבל הפסקת האש בסופה של הדרך שבה ניסו להביא מתוך הפסקת האש לשחרור חטופים, הדלת בצורה מסוימת נסגרה על ידי חמאס, הם קיבלו שבועיים של הפסקת אש, בלי שהם עושים משהו בתמורה בעבורנו. אז מי בדיוק הביא לפריצת הפסקת האש לסיומה?
לא, יש להם טענות, אלוף במיל הכהן, יש להם טענות קונקרטיות, אני כמובן לא אומר אם הם צודקים או לא, אני לא יודע, לכן אני שואל, אבל הטענה שלהם היא לדוגמה, שהיינו צריכים לסגת מציר פילדלפי, לדוגמה שהופתע, ולא נסוגונו, וטענה אחרת היא שלא הסכמנו לחתום על החלק השני בהפסקת האש אחרי 42 יום. זאת אומרת, לא קידמנו את השיחות. יש עוד טענות, כן? השאלה היא, וזה בסדר גם לא בובי להגיד, אנחנו לא הילד הטוב ולא עמדנו, אבל השאלה אם זה נכון.
זה במידה רבה נכון, כן. עובדה שלא נסוגנו מפילדלפי, עובדה שראש הממשלה ניסה לחמוק מלהגיע לשלב ב', ואני חושב שנכון גם מול חמאס, להעמיד עמדה, שהיא לא הולכת על מסילה, ויודעים...
אם כך אתה יכול להבין את הטענות של גורמים, כמו שהרים מכנה אותם באופוזיציה, שאומרים, יש כאן מניעים נסתרים, אם אנחנו אלו שהפרנו את הכללים, שאנחנו חתמנו...
למה לא? גם משפחות החטופים אמרו, נפסיק את הלחימה, ואחר כך נמצא תירוץ ונחדש אותה. כלומר, זה משני הצדדים אומרים שזה בסדר יהיה להפר את ההסכמים.
כן, גרשון.
אבל השאלה היא, גרשון, אנחנו נלחמים שם 15-16 חודשים, מה אנחנו יכולים להציע משהו חדש בלחימה שיביא לתוצאות אחרות?
יכול להיות שתי אפשרויות, ואני כרגע אומר רק מהשערה, לא יודע, אחת שכפי שהמצרים מנסים להסביר לחמאס, שמתוך החידוש לחימה הצהלי, כדאי לחמאס, למענו, להגיע לאיזושהי פשרה ולחדש דיבור ולהגיע לשחרור עוד חטופים, ואז המהלך הזה ייעצר ותהיה פאזה נוספת, מדרגה נוספת של שחרור חטופים ודיבור, ויכול להיות שלא יקרה כלום, ואז המערכה תעבור לשלבים מתפתחים, ויהיה גם שלב של כיבוש, יכול להיות שיהיה גם ממשל צבאי ודיכוי חמאס במקומות שבהם אנחנו נשלוט, וקשה לראות לכמה זמן זה יימשך.
אלוף במילואים גרשון הכהן, תודה רבה לך.
תודה, ונקווה לטוב, ונעשה אפשר.
אנחנו מקווים לטוב, ויש גם הרבה אנשים בצהל שגם עושים טוב ונלחמים.
מברך אותם, כן.
אנחנו מצטרפים לברכות. כן. הצלחה שלהם היא הצלחה שלנו, בלי ספק. הנה חזרנו, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת אריאל קלנר. שלום לך.
שלום, ערב טוב.
אתה חבר בוועדת חוץ וביטחון ואיש ליכוד, ואני יודע שיש בהלכה היהודית איזה ויכוח האם מי שמחזיר גרושתו, כלומר זוג שהתגרש ואחר כך התחתן מחדש, האם זו מצווה מן המובחר? התגרשתם מעוצמה יהודית ואתם מתחתנים מחדש, סימן טוב ומזל טוב, זה המצב?
טוב. זה באמת, טוב, תשמע, אנחנו שבוע אחרי פורים, אבל הרכוש ההומור זה דבר תמיד טוב. אני מקווה שעוצמה יהודית, לדעתי הם לא צריכים לכלל לפרוש, בעצם זה שהם חוזרים זה בסדר, אנחנו צריכים קואליציה גדולה, חזקה, איתנה, אני מברך על שובם, ומקווה שנמשיך ביחד לכל המשימות הגדולות שיש למדינת ישראל.
כן, תגיד, למה הם חזרו אבל, בעצם? מה ניתן להם עכשיו שלא ניתן להם קודם? מה השתנה?
Well, תשאל אותם, אבל אני חושב שהם מבחינתם מבינים שכנראה השפעה בתוך הקואליציה ובמשרדי הממשלה שהם היו בהם גדולה יותר, אבל זה שאלה אליהם.
כן, יכול להיות שהם הבינו שדברים שהממשלה עושה בלעדיהם לא יוכלו להיזקף לזכותם, אלא אם הזיכרון של הציבור יהיה ממש קצר. אבל אני מבין שיש גם מכשולים משפטיים לא פשוטים, למשל לחזרתו של השר בן גביר למשרד לביטחון לאומי, כי היועץ המשפטית לממשלה כבר אמרה שיש לה איזה עמדה בעניין.
זה לא עמדה משפטית, זה השימוש בעמדה משפטית כדי להוביל פוליטיקה, שזה היועצת המשפטית לממשלה הוכיחה שזה באמת תחום התמחותה, אגב לא תחום מוצלח במיוחד, כי הדברים כל כך שקופים וברורים לכולם, שזה כנראה היא לא עושה את זה בצורה ממש מקצועית, אבל זו הדרך, מה לעשות?
אני חייב רגע, סליחה, לשאול אותך רגע, אריה, האם אתה עד כדי כך תמים שאתה חושב, ולא ותיק, שאתה חושב שבאמת הם חששו שדברים שנעשים בלאו הכי יעשו ולא יזקפו לזכותם, כשאולי האפשרות היא שהדברים האלה נעשו כדי שהם יחזרו לממשלה. זאת אומרת, זו התמורה. לדוגמה, פיתורי ראש השב"כ, סיפור ככה שולי, כן, שכבר שכחנו ממנו בשוך הקרבות, בתחילת הקרבות.
כמו שנאמר, אי אפשר להחזיק את המקל מחמש קצותיו. תחליטו אם הוא עושה את זה בגלל קטרגייט או בשביל בן גביר.
למה זה סותר? אפשר, את המקל הזה, תאמין לי, משושה הזה אפשר מכל כיוון להחזיק.
זה נכון, חבר הכנסת קלנר, שאת ראש השב"כ רצו גם רבים בתוך הליכוד להחליף הרבה לפני שבן גביר דרש את זה?
ראש הממשלה בעצמו, אתה יודע מה? מי שאמר את זה גם זה גדי אייזנקוט, אמר שבהפוגה הראשונה הוא צריך להתפטר. זה לא צריך להיות בשביל זה. ההישגים שלו הם לא מהמפוארים, כן? של ראש השבק. והאחריות שלו היא עצומה ואדירה על כל מה שקרה פה. בשבעה באוקטובר, בהמשך...
אתה מדבר גם על... אתה חושב שההישגים שלו לא מפוארים גם אחרי השבעה באוקטובר?
סליחה?
על הכישלון של השבעה באוקטובר אין מחלוקת. השאלה אחר כך.
גם אחר כך היו כישלונות גדולים מאוד. שנייה רגע, אני יכול... אני פה... יש פה רעש גדול, ואני נקראתי לוועדה. שנייה רגע, יקראו לי עוד דקה. בסדר, אני איתכם.
ועדת החוץ וביטחון, במה אתם עוסקים עכשיו?
לא, ועדת חוץ וביטחון, זה ועדת העבודה והרווחה.
אז אנחנו יכולים להפריע לך כמה שאתה רוצה, אין עבודה ורווחה, גם מקצצים עם אלה. תגיד...
לא, אני אומר לכם את זה כך, ראש השב"כ כשל בתפקידו כישלון שבאמת אף אחד אפילו לא יוכל, גם סניגוריו לא יכולים לבוא ולתאר משהו אחר. באותו לילה, הוא לא רק שהוא לא דיווח לממונה הישיר שלו, לבוס שלו, לראש הממשלה, על כל מה שקורה, הוא לא הקפיץ כוננות, הוא לא דיווח למפקד חיל האוויר, הוא לא, דברים בסיסיים, זה כישלון כל כך מטורף, וגם בהמשך אנחנו ראינו לא, ההישגים שלו הם מפוארים במיוחד, במיוחד אם אנחנו משווים אותו לדברים שנעשו בידי ראש המוסד, לכן מן הראוי שאלך בהיפנת מקומו.
התקיפה אתמול בעזה, התקיפה אתמול בעזה היא מבוססת מודיעין מדויק של אמן ושבק, אי אפשר לקחת מהם הצלחה כזאת, אם אנחנו באמת טוענים שהתקיפה הייתה מוצלחת והפתיעה את החמאס.
אני אומר לכם כך,
נותקנו.
כן, אז עד שתראה שאולי יש מיסוך, אולי, רגע, אולי זה השבק, אולי הוא מתחיל להקן שיחות שנעשות ממשכן הכנסת. אבל אתה יודע, עד שהוא יעלה שוב על הקו, אני חייב להגיד לך משהו, אמרת לי קודם על המקל שאפשר להחזיק. תראה, אני אגיד לך מה, יש לי תיאוריה, לא מעולם הקונספירציות בהכרח. הרי אחד לאחד קורים הדברים שבן גביר רצה שיקרו. יכול להיות שהם קורים במקרה ויכול להיות שלא. אנחנו ערב אישור תקציב המדינה. נתניהו רוצה מוטת כנפיים כמה שיותר גדולה כדי לאשר את התקציב שלו באופן סביר, מבלי להיסחרט יותר מדי. יכול להיות שזה הנדוניות שהוא נתן לו כדי שיחזור לממשלה? יכול להיות שכל פיטורי היועמ"שית וכל... יכול... אתה יודע מה, אני אגיד לך אחרת. יכול להיות שמה שבן גביר אומר, קיבלתי את מה שרציתי, הוא אומר את האמת. יכול להיות.
מה שרציתי קרה, תכף נדבר על זה, אבל חבר הכנסת קלנר חזר אלינו. תגיד, באמת, השאלה היא האם חלק מהמעשים או ההחלטות של הממשלה לא נובעות מרצון להגדיל מחדש את הקואליציה לקראת התקציב? חבר הכנסת קלנר איתנו?
כן, אני איתכם.
האם חלק מהחלטות הממשלה בנושא היועמ"שית, השב"כ, התקיפה בעזה, באמת באו כדי לרצות את בן גביר שיחזור לקואליציה ויגדילו את הבסיס הפרלמנטרי שלכם לקראת ההצבעות על התקציב?
אני לא חושב, הדברים האלה היו צריכים לעשות כבר מזמן, ודברים שלא קשורים, תראה, הרי בסופו של דבר, הוא, בן גביר דרש את הדברים האלה, ודרש אותם גם שהיה בתוך הקואליציה. היינו עשינו עסקה שבסופה הוא, שבגללה הוא פרש, ואז השימו, ואז אף אחד לא אמר שהשיקולים עניינים, גם אז השימו שהשיקולים הם לא עניינים. לא משנה מה ראש הממשלה יעשה, ולא משנה מה הממשלה תעשה, תמיד ישימו אותה בשיקולים לא עניינים, זה, ואנחנו התרגלנו לשיח הזה גם כן, ולכן לא מתרגשים ממנו יותר מדי. צריכים לעשות מה שצריך, וזה?
כן. אני רוצה לקראת סיור ברשותך, גריה, לשאול משהו את חבר הכנסת קלנר, על ישיבת ועדת כלכלה. אתמול אתה הצלחת להעביר הצעת חוק שלך בקריאה ראשונה, הצעת חוק שקובעת שראשי התאגיד יצטרכו מעכשיו להגיע לסוג של שימוע פומבי בהקשר של פיקוח התקציבי שלהם, ולפרט את כל סעיפי התקציב שהתאגיד מוציא כדי לקבל את אישור ואמון חברי הוועדה. עכשיו, אני שומע דיבורים מכל מיני חקים, באופוזיציה בעיקר, אבל גם מסביבת התאגיד, שאומרים שאתה בעצם חותמת גומי של השר קרי, של שר התקשורת. אני אישית אגב לא מאמין להם, אבל אני רוצה רגע לשאול אותך, אתה הצעת אתמול את הנושא הזה של הפיקוח והעברת אותו, ואני רוצה לשאול אותך, אתה יודע מה ההבדל לדוגמה בין הרשות השנייה למועצת הכבלים והלוויין? זה נושא שעלה נגיד בוועדה, זה משהו שאתה...
נכון.
כן, אתה יודע מה ההבדלים?
אני אומר לך ככה, אני מכיר את ההבדלים ברמת הניואנסים, אבל לא כל ניואנס יכול שאתה צריך להתקיל אותי, אבל זה לא בכלל השאלה, אני אדם שמאמין בחופש ביטוי, בתקשורת חופשית, העמדה הבסיסית שלי, ברמה העקרונית ביותר, היא שמה שהשוק החופשי יכול לספק, אין שום סיבה שהמדינה תספק ותכניס ותוציא כסף ציבורי על כך, ולכן אני לא נגד שידור ציבורי באופן כללי, אני כן...
לא, אבל אני מדבר ספציפית על הצעת החוק שאתה עצמך חתום חתום עליה ושהצעת. לדוגמה, אתה יודע שהתאגיד, אתה יודע שהתאגיד מגיש כבר היום כל שנה, היום השנה, היום, אתה יודע למי הוא מגיש?
כן, כן, ודאי, הוא מגיש את זה לשר התקשורת, וגם מפורסם, הדברים מפורסמים, לא כולם, אגב, אנחנו רוצים קצת להרחיב את כמות הפרסום, אבל אני אומר, יש שני דברים שונים. זה נכון שהתאגיד מפרסם כל שנה את הדברים, וזה גם מוגש לשר התקשורת, אבל קודם כל, היום שר התקשורת הוא שלי, כן, מהמפלגה שלי, מחר שר התקשורת יכול להתחלף. דווקא מה שאני אומר, זה פיקוח פרלמנטרי. אני לא יודע מי יהיה בקואליציה, מי יהיה בפוזיציה, אנחנו לא יודעים מי יהיה, איזה שר תקשורת יהיה מחר. אני רוצה שגם למפלגות הקטנות ביותר, וגם, ולכל הנציגים של העם, יהיה דבר שמקובל, אגב, במדינות רבות אחרות, שלפחות, עם ישראל, אזרחי ישראל, מממנים את התאגיד. אז פעם בשנה, יגיעו ראשי התאגיד, ויתנו דין וחשבון, כן. יספרו, יסבירו, ישאלו שאלות, יענו על תשובות, אני חושב שזה דבר, אתה יודע מה,
כן.
מינורי פרפר.
כן, זה כבר קיים באתר התאגיד ובאתר אינטרנט, אבל כן, אנחנו צריכים לסיים.
זה לא משרת אופוזיציה, כי לאופוזיציה, השר שלהם הוא לא מטעמם.
חבר הכנסת קלנר, תודה רבה.
תודה
רבה. תודה
רבה לכם.
ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת קריב.
שלום לך. טוב, מכובדי.
גלעד קריב, שלום לך. אני מבין שהיום כעסת על כך שהולכים להצביע על הצעת החוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, בשעה שחטופים, משפחות החטופים זועקות בחוץ.
לא, לא רק בשעה שזה משפחות החטופים זועקות בחוץ, הן זועקות כבר 529 ימים. אנחנו כעסנו ומכינו נגד העובדה שהממשלה מחדשת את המלחמה בעזה, וממשיכה העניינים כרגיל כאן בכנסת, בכל אותן הצעות חוק, שידוע שהן שנויות במחלוקת עזה בחברה הישראלית, שהן פילגו את החברה הישראלית לפני השבעה באוקטובר, פצעו את החברה הישראלית, פגעו בכושר העמידה שלה, בעקבות המחלוקת הציבורית.
אבל אתה לא חושב שהכנסת צריכה לעצור את פעילותה? אתה הגשת בספטמבר 24, העברת הצעת חוק חשובה מאוד על בעלי חובות קטנים שיגנו עליהם מפני הוצאה לפועל, והמשפחות המשיכו לזעוק בחוץ.
לכן חידדתי באוזניכם בדיוק את ההבחנה. אני העברתי את הצעת החוק הזו בספטמבר בתיאום מלא עם השר לוין, עם הקואליציה, לא היה אדם אחד שהתנגד.
אז מותר לעסוק בדברים אחרים?
לא, בוודאי שמותר לעסוק בדברים אחרים.
שלא מפלגים את החברה?
אסור לעסוק.
השאלה מה הוא מפלג, אבל אני חייב...
לא, אני חושב שאין אדם, גם בימין העמוק, שיכול לטעון ברצינות, שהסוגיה הזאת של השינויים המשטריים לא מפלגת ומפרקת את החברה הישראלית.
לא, אני ההפך, אני חושב שאתה מקטין בגודל הזה, כי אתה אומר ממשיכים את פעילות, הם לא ממשיכים, הם מגבירים את פעילות הפעילות. אבל אני רוצה רגע לשאול אותך, כי זמננו לצערי קצר יותר ממה שחשבנו, אבל אני רוצה רגע לשאול אותך, תראה, אתם נפגשתם כל ראשי האופוזיציה כחלק מהמחאה המוכרת נגד הממשלה, אבל הח"כים הערבים לא היו בה, ויש טענות שחבר כנסת עודה ואחרים שהסיפור הזה משרת את נתניהו.
קודם כל,
הם צודקים.
אני מסכים איתך. אני הראשון שאומר את זה. אני אשתף אתכם בעובדה שחבר הכנסת, לא סליחה, לא חבר הכנסת, יורו מפלגה שלי, יאיר גולן, פעם אחר פעם, מדבר על הצורך בהזמנת ראשי הסיעות הערביות למפגש יורי האופוזיציה.
אז אתם משחקים לידיו. למה אתם מסכימים?
אני אומר, אנחנו נמצאים בדילמה לא פשוטה. האם כאשר יתר ראשי סיעות האופוזיציה הציוניות מסרבים להזמנת...
בקיצור, אתה אומר ליברמן וגנץ רוצים להתחנף לבוחרי הימין הרך, מה שנקרא, ולכן אתם משחקים את המשחק שלהם.
לא, זה לדעתי ולצערי הרבה יותר גרוע. זה לא קריצה פופוליסטית למצביע הימין. לצערי, במפלגות המרכז אין הבנת עומק של המהלך של נתניהו לדלגיטימציה מוחלטת של ההשתתפות של האזרחים הערבים בפוליטיקה הישראלית. אנחנו גינינו בכל פה את ההצערה של ראשי מפלגות המרכז, שמבחינתם לא נחזור על קואליציית שינוי שכוללת מפלגה ערבית. זו טעות חריפה וחמורה מבחינה ערכית. יאיר גולן...
עכשיו אתה צריך להחליט באמת אם אתה אידיאולוג או פוליטיקאי, כי אין לכם שום סיכוי להפיל את נתניהו אם אתם מכניסים מפלגה ערבית.
אז אני רוצה לומר לך שדעתי שונה מדעתך. אני חושב ש, וזו העמדה שלנו, אני חושב שהתפקיד שלנו הוא להציב אלטרנטיבה לנתניהו. כל הניסיונות הפוליטיים בעשורים האחרונים לצעוד על פי קצב ושירת מכונת הרעל של נתניהו, לא יצאינו
במהפך שלטוני. הסנטימנט הציבורי אומר שאתם לא יכולים להכניס ערבים לממשלה.
אתה טועה, אתה טועה.
תמשיכו ככה, אני מברך את הצלחה.
אין בעיה.
לא, אני אשמח
אם תמשיכו ככה. אבל גלעד, אני אגיד לך מה אני כן מסכים עם אריה מכיוון אחר, זאת אומרת, אני מסכים איתו במסקנה, לא בסיבה. זאת אומרת, יכול להיות שליברמן וגנץ, שהרי ברור לשנינו שבעולם אחר או מתוקן, שלא נכנע לנרטיב שנתניהו מנסה להכתיב פה, לא הייתה להם בעיה עם קואליציית השינוי ולא עם מנסור עבאס, ומעדיפים אותם אלף אלפי, אלף אלפי על פני החרדים, לדוגמה. בוודאי ליברמן. אבל הסיבה שהוא עושה את זה, שהוא אומר, יש עכשיו בעיות אקוטיות יותר מאשר פתרון המשבר האמיתי בין אזרחי ישראל הערבים לישראל, אלינו, לאזרחי, ליהודים. ואנחנו כרגע במצוקה יותר גדולה ויותר משמעותית, ולכן מה שצריך לעשות זה קודם כל להקים קואליציה, אחרי זה נדבר על הסולחה עם ערבי ישראל.
אז אני אומר לך מה הטעות של ליברמן, זו גם הטעות של לפיד ושל גנץ. נתניהו יודע להיות נתניהו יותר טוב מליברמן, גנץ ולפיד. הדרך היחידה בסוף להפיל את נתניהו, באמת, היא להציג אלטרנטיבה. עכשיו, זה נכון שצריכים להיות חכמים, אלטרנטיבה לא צריכה להיות רדיקלית, גם לא מטעמים עניינים, לא רק עניין פוליטי.
משפט לסיום, לא, אבל, בבקשה, נגמר לנו הזמן. אבל
משפט הסיום, משפט הסיום, כל פעם שהאופוזיציה תרקוד על פי צלילי המנגינה של נתניהו, לא נצליח להפיל אותו.
שכוח.
הדרך להפלת נתניהו היא רק בהצבת אלטרנטיבה בכל התחומים, לרבות בתחום המדיני, לרבות בתחום הכלכלי, שכוח. וגם בענייני יחסי יהודים וערבים.
חבר הכנסת הרב גלעד קריב, תודה רבה לך.
תודה.
ערב טוב. חזרנו. שלום וערב טוב למישל אילוז, אביו של גיא אילוז, שעדיין בעזה.
שלום, ערב טוב. מה שלומכם?
אנחנו בסדר, היית היום באירוע בכנסת שהיה אמור להיות אירוע הוקרה למשרתי המילואים, אנשי כוחות הביטחון, משפחותיהם, אבל הפך להיות אירוע סוער מאוד. בוא נשמע קטע אחד מהדברים שהושמעו שם, גם אתה נדמה לי נשמע שם. בוא נשמע.
עבורי זה לא יום שחור, זה יום יותר גרוע משחור. כאשר אני רואה פה את חבר הכנסת, ולכם אני מפנה את חברת הכנסת אורי סטרוק ולאוהד טל, כשאני רואה את חבר סמוטריץ' הולך ומתחבק מן כולם, כאילו ביום חתונתי לא הייתי שמח כמו שזה. איפה הצנאה? איפה הענווה?
תודה.
איפה לוין? לא, תודה, אל תקטע אותי. אתה לא תקוטע אותי עכשיו, תקשיב למה שיש לי להגיד.
יש פה אירוע, יש פה אירוע הוקרה.
וגם האירוע שיש, תקשיב למה שיש לי להגיד. שאתה תובך את הבן שלי שם. אתה תקשיב למה שיש לי להגיד.
ואני מבקש ממך.
אתה לא תגיד לבקש ממני, תן לי שתי דקות ואני אסיים את זה. בסדר? אני אבא של הבן שלי, שהוא חטוף בעזה כבר 528 ימים. אתה תקשיב למה שיש לי בצינה ובענווה. כי מה שרציתי להגיד לך, זה פשוט, תפסיקו להתהלך כזכוכי דעת. כאילו שהשגתם את יום שמחתכם, שאתם טובחים את הבן שלי שם. אז אני מבקש, גם אם אנחנו לא תמימי דעים לגבי החלטות, ואנחנו שמיים וארץ, תעשו את זה בענווה ובצנאה. אני לא יכול לראות את זה במסדרונות פה, כולם הולכים ושמחים. מה זה הדבר הזה?
כן. בלי ספק, אירוע טעון מאוד, אבל האירוע אומר שהטענה של משפחות החטופים והנרצחים, היא שאסור לעסוק בשום נושא אחר, חוץ מזה. לפני כן דיברנו עם חבר כנסת קריב, שאלתי אותו למה הוא בכל זאת העלה הצעות חוק אחרות, הוא אמר כן, דברים שהם אינם שנויים במחלוקת מותר לעסוק בהם, אז הוקרה למשרתי המילואים בוודאי מותר לעסוק בהם.
תשמע, זה לא עניין שלא ניתן לעסוק בשום דבר אחר, זה לא, אתה יודע, אנחנו במערבולת האינפורמציה ובמערבולת של מה שקורה לנו פה בחודש, זה מה שמתאים למדינה בסקנדינביה למשך 10 שנים. אז הדברים פה דינמיים והדברים קורים, זה לא העניין. העניין הוא של איך זה קורה מצב כזה, אתה יודע, איך קורה מצב כזה של הזכיחות דעת, של הזכיחות דעת הזאת, שכאילו, אתה יודע, בהחלטה שאני לא מצליח להבין אותה, לחזור ללחימה, כאשר לא מיצינו את השלב השני, אתה יודע, החוסר תום לב זה מה שמשגע אותי. החוסר תום לב שהממשלה שבראשה ביבי נתניהו עומד, הוא התחיל את שלב א', כאשר הוא החזיר 33 חטופים, והוא לא התכוון מההתחלה, הוא לא התכוון להגיע באמת לשלב השני. תראי לצורך העניין, ביום ה-16 הם היו צריכים להתחיל לדון בנושא המסע ומתן, והם בכלל לא הגיעו אליו לאירוע הזה, הם לא הגיעו לאירוע, ותראה, היה ביום ה-52 שהם צריכים לשחרר את פילדלפי והכל, אז הם אמרו שהם לא עושים את זה, ואנחנו כאילו מפרים את ההסכם. אז אנחנו נתנו להסכם.
אולי מותר להפר הסכם עם ארגון טרור? אולי חובה להפר הסכם עם ארגון טרור?
אני לא יודע, אני בעמות המידע שלי, כשאני עושה הסכם, אתה יודע, אני מדבר גם כעורך דין. אני לפעמים לוחץ יד מבחינתי, כשלחיצת יד, אז היא לחיצת יד. וכשאני עושה הסכם, הוא הסכם. אתה יודע מה, מלכת חילה, אתה יכול לבוא ולהגיד, אני לא נושא ונותן עם ארגון טרור. לגיטימי.
לא, אבל...
לא, גם אריה, התיאוריה אומרת, אריה, סליחה שאני כאן מסייע למישל אחרי החוויה המזעזעת שהוא עבר בכנסת, שהוא ראה את הפרצופים הזכוכים האלה, תסלח לי, כן, כאן מחווה דעתי, אבל בטח ביום כזה שאנחנו שולחים חיילים אולי גם אל מותם, עוד מעבר לחטופים שאנחנו שולחים אולי אל מותם, הטענה היא לא להפר הסכמים בחמאס, אף אחד כאן לא רוצה להיות יותר צדיק מהאפיפיור, הטענה היא בוא נפר אותם כשחטופינו לא יהיו בידיהם, בוא נשמור לעצמנו את הפריבילגיה הזאת אחר כך.
אבל לוז אומר אסור להפר הסכם בכל מקרה.
לא, הוא אומר את זה כי יש לו בן חטוף בעזה.
לא, אני אגיד לך משהו, לא, כאשר הבן שלי חטוף, ואני אין לי יום ואין לי לילה כבר במשך 529 ימים, ושאני מצפה בחילון עיניים גם בשבילי וגם במשפחה למשפחות האחרות שהילדים שלהם חיים וקיבלו סימן חיים רק עכשיו בימים האחרונים, אזי שאני מצפה, אני מצפה שהממשלה שבאה ורואה את אותם ילדים האלה שהיא מתכוונת למה שהיא אומרת.
תגיד מישל, מישהו פנה אליך מאחורי הקלעים, מאחורי הוועדות, אחד מהשרים שאותם מתאר כזכוכים, סמוטריץ', בן גביר, סטרוק, שהם תמיד טוענים ברעיונות שהם עושים מאחורי הקלעים ימים כלילות, בשיחות עם מאות מפגשים משפחות חטופים, דיברו איתכם בימים האחרונים?
אני סמוטריץ' לא דיברתי אף פעם, אני ראיתי אותו במסדרונות שם, ואני אומר לך שהוא מתחבק עם כולם, עם כולם שמחים, מחויך, כאילו שהפך שם, אמרתי לך, איש סלב שבא ומתחבק עם כולם לגבי הסיפור הזה, אתה יודע, זה מי איזה מין משהו, לא מצליח להבין אותו. לא מצליח להבין את זה.
אולי כי זה אירוע הוקרה לאנשי מילואים שמקריבים את חייהם בין השאר בשביל לשחרר את החטופים.
אני כשאני ראיתי אותו, לא ראיתי אותו, בדרך אגב הייתה לי סימפתיה ואמפתיה למשפחות שדיברו חטופים שהם חושבים אחרת ממני לגבי המילואים, והיו ילדים שהקריאו בשם האבות שלהם, ואני באתי וחיבקתי אותם, ולא היה באותו אולם. כשאני מדבר על סמוטריץ', ראיתי אותו מתהלך שם בתוך המסדרונות, ולא בתוך האולם ששם ישבנו. ושם ראיתי את, אתה יודע, את הזכיחות שלו. אבל זה לא העניין של הזכיחות, אתה יודע, בוא לא נלך מהמקום.
כן, יש כאן מהות, יש כאן מהות, פתחו היום במלחמה, כשיש כאן שם חטופים, שאנחנו יודעים שזה יכול להרג אותם.
מה אומרת האמירה הזאת? בוא אני שואל אותך, מה אומרת האמירה הזאת של בוא נתחיל מלחמה?
חצי משפט כי נגמר לנו הזמן?
בדיוק, כאילו, מה האמירה שלנו? מה אני אמור להבין? אני אמור להבין שכאילו תשמע פה...
שלפעמים אולי צריך להסתער מול האויב. לפעמים זה המוצא היחיד ממערב, אבל נגמר לנו הזמן. מישל אילוז, תודה רבה.
תודה, ביי.
באמת, תם זמננו, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו וסער פלסנר, אחרי אל השידור וסתיו קורנס, בדיגיטל היו אחיה כהן, עומר אוקון ואליעזר בן יהודה, ואחרינו עם ספורט, עם קופמן, ברקוביץ' ופרימו. תודה רבה דוד.
תודה אריה.
תודה רבה.